כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
ספירת העומר, עקביות.
הרבנים החשובים, תלמידי החכמים, ישנה אמירה שפופולרית בקרב, ואולי בקרב אוכלוסייה מבוגרת יותר, שכסף ראשי תיבות, ערבי למלך. כסף סופרים פעמיים, ברוך השם. חשבתי שאני הזקן היחיד פה. כסף סופרים פעמיים. מי שאמר לי היום שהאדמור בא לאמרי אמת מגור, פעם נתן כסף לאחד מהחסידים בשביל שיעביר את זה, יעביר את זה למישהו. והחסיד לקח את הרימה של השטרות ושם את זה בכיס. אז האדמור אמר לו, תביא את זה חזרה. אתה לא בן אדם שאפשר לסמוך עליו. למה? לא ספרת. נתנו לך כסף, אני יודע כמה כסף, מאז זה. לא ספרת, תחזיר את זה חזרה, אי אפשר לסמוך עליך. מוריי ורבותיי, זאת אומרת שלספור פעם אחת כנראה ודאי צריך, והזקנים אומרים שצריך לספור פעמיים. לא נעים לספור את הכסף לפני האדמור. טוב, אולי האדמור רוצה ללמד אותו, וגם אם הוא לא רוצה ללמד אותו, אולי הוא רוצה ללמד אותנו. אז אנחנו למדנו מזה משהו. על כל פנים, דבר אחד בטוח, שאם אתה סופר את זה יותר מפעמיים, אם זה מתחיל להיות ספירה אובססיבית, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אז זה כבר משהו שצריך לטפל בו, בגלל שזה כפייתי. אז לספור זה דבר נכון, וזה דבר מתאים, וזה דבר הגון, אבל לספור צריך לספור במידה, צריך לספור במניין, מה שנקרא. מוריי ורבותיי, הימים בהם אנחנו נמצאים, ימי ספירת העומר, אומרת התורה הקדושה, וצפרתם לכם ממחרת השבת, מיום הודיעכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעי, תספרו 50 יום. המצווה הזאת, מצווה ספירת העומר, היא מצווה שכל עניינה ספירה, אבל היא לא המצווה היחידה ביהדות שכל עניינה ספירה. מי שעוקב אחרי מצוות התורה, מגלה שישנם כמה וכמה וכמה מצוות שכל המהות שלהם, כל הרעיון שלהם מתבסס על דבר אחד, עיקרון אחד, וזה דבר של ספירה. למשל ספירת העומר, למשל ספירת שמיטין, ספירת יובלות, למשל ספירה לטהרתו של זר, ספירה לטהרתה של הזבה. יש מצוות שכל העניין שלהם, כל הרעיון שלהם זה לספור. היהדות מאוד מעודדת ספירה. וגם איפה שהתורה הקדושה מפסיקה לצוות מצוות של ספירה, באו תלמידי החכמים, באו רבותינו, באו חזר לקדושים, והחליטו שאם התורה כל כך מעודדת ספירה, אז בואו נמשיך ונספור. למשל, יש דברים שאסורים מדאורייתא, יש דברים שאסורים מדברי סופרים. למה סופרים? למה הם נקראים סופרים? אומרת הגמרא במסכת קידושין, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. שהיו אומרים, רב בגחון, חצי של התורה באותיות, התגלה, חצי של התורה, עשו סימניות, עשו סימנים בתורה. איך הם הגיעו לזה? ספרו את כל האותיות שבתורה. הגמרא שם דנה, האות הזאת מהצד הזה או מהצד השני, אומרת הגמרא, בוא נביא ספר תורה ונספור. למה? יש עניין לספור, בוא תספור. הראשונים כנראה שהיה להם מה לעשות עם הזמן שלהם, כן? יש כאלה שאין להם מה לעשות עם הזמן שלהם, רבותינו היה להם בהחלט מה לעשות עם הזמן שלהם, ובכל אופן הם קמו וספרו כל האותיות, כל המילים, כל הפסוקים, עד כדי כך, קראתי באיזה מקום דבר מאוד מעניין, קראתי שיש נידון בשולחן אורוך, זה מתחיל בהלכה, בשולחן אורוך, המשנה ברורה דן בעניין הזה בהלכות קריאת מגילה. בהלכות קריאת מגילה כתוב שמגילה שכתובה רובה, אפילו אם היא לא כתובה כולה, מגילת אסתר, כתובה רובה, אז היא קשרה. בדיעבד, אפילו אם חסרים במילים, ובעל הקורא משלים את המילים האלה בעל פה, אז אם רוב המילים כתובות במגילה, אז זה קשר. כך כתוב בשולחן ערוך סימן תו פייטל. שואל המשנה ברורה, מה הדין חצי חצי בדיוק? מה הדין חצי חצי? חצי כתוב, חצי לא כתוב. אומר המשנה ברורה, צריך עיון. שמהרמב״ם משמע כך, ומהר"ן משמע אחרת. נו, איך נכריע בין הרמב״ם לבין הר"ן? צריך עיון, כך משאיר את זה המשנה ברורה. בא רב אברום גניחובסקי ואמר, אני לא מבין את הצורך עיון של המשנה ברורה. למה? במגילת אסתר יש 3,047 מילים. ו-3047, מספר אי-זוגי, לא יכול לעולם להתחלק חצי-חצי. אז על מה המשנה ברורה מסתפק? אמר רב אברום גניחובסקי, וזה לא ספר ישעיה, 66 פרקים. מגילת אסתר, 9 פרקים וקצת. 9 פרקים פלוס מעה, מה שנקרא. כן? 9 פרקים וקצת. לא יכול להיות שהחופץ חיים לא ספר. אז איך החופץ חיים בא ומסתפק בספק שלא קיים במציאות? כך שאל רב אברום גניחובסקי. אמר רב יצחק זילברשטיין, הגאון הגדול רב יצחק זילברשטיין, אמר, כותב בספר שלו חישוקי חמד, שהוא שאל את השאלה הזאת את מור חמיד, את הרב אליאשיב זכר צדיק לברכה, והרב אליאשיב אמר תירוץ פשוט. מה התירוץ הפשוט? מה קורה כשאתה מתרגם את מגילת אסתר לשפה אחרת? הרי במשנה במסכת מגילה כתוב, קוראים אותה ללועזות בלעז. זאת אומרת, מי שמבין רק שפה זרה, ניתן לקרוא מגילת אסתר, סיפור המגילה, בשפה זרה. אבל זה צריך להיות כתוב בדיו על גבי הקלף. אתה צריך לכתוב מגילת אסתר בצרפתית. אתה צריך לכתוב מגילת אסתר ברוסית, כן, אם פוטין ירצה לקרוא מגילת אסתר, כן, לשמוע איך שכל אלה שחושבים שהם כל יכולים, כן, להעביר אותו איזה סדרת חינוך. אתה צריך לכתוב את זה. עכשיו, רוסית אני לא יודע, צרפתית אני לא יודע, אנגלית זה בקרה אני יודע. ובאנגלית אני יודע שאת הצמד המילים, למשל, ברוכים הבאים, שזה שתי מילים בעברית, באנגלית זה הופך להיות מילה אחת, welcome. איך אתה אומר? בעברית אתה אומר תודה. אני שרוב הפעמים בעברית אתה לא אומר תודה. אבל נניח שהיית אומר, היית אומר תודה, איך אתה אומר באנגלית? Thank you. אז זה הופך להיות שתי מילים. אמר הרב אליאשיב, זאת אומרת, כשאתה מתרגם משפה לשפה, אתה לא נשאר נאמן לסכום המילים המקורי. ואז שייך את השייך הזה עם חצי, חצי כתוב וחצי לא כתוב. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מי עושה את התרגום ולאיזה מספר מילים אתה מחויב, אתה יכול לומר חצי מזה כתוב וחצי מזה לא כתוב, אבל על כל פנים כף תרץ הרב אליאשיב. מוריי ורבותיי, נמצא שזה מה שעשו, כן? לפיכך נקראו ראשונים סופרים וגדולי הדורות במהלך כל הדורות, זה מה שהם עשו. ספרו וספרו עוד פעם וספרו פעם נוספת. הייתי רב ירוחם ממיר כותב בספר שלו, הוא כותב על רב זונדל מסלנט, מגדולי המוסר, כותב כשרבי זונדל מסלנט היה מגיע לירושלים, היה מסתובב בירושלים ככה, מסתובב כמו איזה סהרורי, ככה. אז ניגשו אליו התלמידים, שאלו אותו, רבינו, חפש משהו, צריך איזה כתובת, נדריך אותך, מה אתה צריך? הוא אומר, לא, אני סופר. מה אתה סופר? כבוד הרב. אמרנו, יום שני היום, ברוך השם, יום שני היום. אמרנו שיר של יום היום בתפילת שחרית בבוקר. מה כותב לנו שם דוד המלך בפרק מנחת? סובו ציון והכיפואה, סיפרו מגדליה. אז מה הוא עושה? סופר את המגדלים. אבל מה המטרה? מה העניין? לא יודע, דוד המלך כותב לספור, אני סופר. אבל למה לספור כל הזמן? לא יודע, היהדות משום מה מאוד מאוד מעודדת לספור, 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 לספור את זה, לספור את זה, לספור את זה, לספור את זה, העיקר תספור כל היום. אני אומר לכם, אני באופן אישי, אני בטראומה, אבל לא בטראומה, אני צוחק. אבל לא מזמן ישבנו בליל הסדר. עכשיו לא יודע מה היה אצלכם ליל הסדר, ברוך השם, לילה ולילה מן כל ברכתה ושירתה, ואני השתדלתי, אני משתדל להקפיד לשתות בארבע כוסות, לשתות יין, לא מתנבים, אלא יין דווקא. דבר המשמח, לשתות יין דווקא, כדעת חלק גדול מן החוסים. אני לא יודע איך היחד שלכם ליין, אבל פה אתה מכניס ארבע כוסות של יין, אתה כל הקידוש עושה רק על יין, אשריך ואשרי חלקך. יפה מאוד, זו סגולה גדולה, אני יודע שזו סגולה גדולה להרבה דברים, אני יודע שמרן רב חיים קניאלסקי זכר צדיק לברכה, מי שנכנס אליו בבקשה לסגולה לזיווג, אמר לו שישתה יין, מי שנכנס בבקשה לברכה לילדים, לזרע שקיימה, אמר שיחפיד לעשות דווקא על יין. זה גמורה, גמורה כותבת, גם בבסלי ככה, מוריי ורבותיי, טוב, אני ויין לא חברים הכי טובים בעולם, אבל אתה יודע, כתוב, הנציב, הזכרנו את זה פעם באחד מהשיעורים, הנציב כותב, למה תקנו ארבע כוסות של יין? הראשונים שואלים, ארבע כוסות של יין, למה לא תקנו? עושים כרגע ארבע לשונות של גאולה, תעשה ארבע תפוחי אדמה. אומר, גם ככה אתה נראה, אשכנזים נראים, גם ככה תפוח אדמה אחרי פסח, כן, כל אחד בממוצע, תכניס שתיים, שלוש, תקיף שהוא תפוחי אדמה. אז לא תפוחי אדמה, לא יודע, תכניס ביצים, אתה אומר, מה אתה עושה בפסח, תשפ"א, לא היה לנו ביצים. תסתדר עם משהו, אבל למה דווקא ארבע כוסות של יין? כותב הנציב שארבע לשונות של גאולה, זה לא סתם, זה ארבע שלבים בגאולה, זה ארבע מעלות, ארבע דרגות שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם. אומר הנציב, והקדוש ברוך הוא לא רק הוציא אותם גאולה פיזית, אלא בעיקר גאולה רוחנית. אומר הנציב, כשאתה מכניס, אתה לוקח בן אדם, מכניס לו ארבע תפוחי אדמה, לפני ארבע תפוחי אדמה, אחרי ארבע תפוחי אדמה, הוא נראה פלוס מינוס אותו דבר. אשתו יודעת להדכן אותו שהוא צריך דיאטה, אבל חוץ מאשתו אף אחד לא שם לב שהוא אכל ארבע תפוחי אדמה. ארבע ביצים הוא נראה אותו דבר, אבל אתה לוקח בן אדם לפני ארבע כוסות של יין, אחרי ארבע כוסות של יין, אתה מקבל פה משהו חדש. זה לא אותו דבר. כותב הנשיא, וזה מה שאנחנו מחפשים, להראות שהקדוש ברוך הוא יצר פה יצירה חדשה. אני לא יודע מה בנוגע אליכם, אבל אצלי ארבע כוסות של יין אתה מקבל משהו חדש לחלוטין. חדש מהניילון אם אתה מקבל אותו, אבל אני בקושי יכול להשאיר את העיניים שלי פתוחות. שעה שלוש ורבע, שלוש וחצי, סיימנו את ליל הסדר, ואתה יודע, הבן אדם רוצה דבר אחד, לקיים את ההלכה המעודרת בשולחן ערוך, אש תחטפנו שינה והשינה עומדת לחטוף. זה ממש עניין של רגעים. אבל בעל ההגדה החליט שלא, למרות שסידרנו את כל הליל הסדר והכל היה בסדר, יש דבר אחד שעוד לא עשינו הלילה הזה, ואתה לא תלך לישון לפני שאתה עושה את הדבר הכי חשוב אולי ביהדות, ככה זה נראה. מה זה? לספור. אחד מי יודע, שתיים מי יודע, שלוש מי יודע, ארבע מי יודע, יודע, בקושי יודע, עכשיו עם ארבע כוסות של יין אני יודע ככה ככה. אבל על כל פנים, אתה רואה שהיהדות שוב ושוב ושוב, בהרבה מהמצוות שמופיעות בתורה כאמור, וגם במצוות שלא מופיעות בתורה, חכמינו זיכרונם לברכה, כנראה בעקבות רוח הדברים שעולה מהתורה הקדושה, חכמינו זיכרונם לברכה ממשיכים ומעודדים אותנו לספור, ואנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להבין מה הרעיון הזה שעומד מאחורי ספירה שוב ושוב ושוב ביהדות. אם אנחנו שמים לב, הרי שבכל המצוות מדאורייתא, שמדברות על ספירה, התורה הקדושה יכלה להסתדר בלי מילה מסוימת, והתורה הקדושה בכל זאת, משום מה, מכניסה לכל המצוות שתלויות בספירה, מכניסה מילה שנראית על פניה מיותרת. אומרת התורה הקדושה, אם נתחיל במצווה הזאת שאנחנו אוחזים בה, וספרתם למחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות. לא הבנת מה צריך לעשות? וספרתם למחרת השבת. תספור ממחורת השבת. אומרת התורה, למרות שכנראה שאתה יכול להבין גם אם זה כתוב כך, תורה כתבה את זה אחרת. וספרתם לכם ממחורת השבת. באה התורה והכניסה את המילה לכם. פעם נוספת כתובה בספירת העומר, שבעה שבועות תספור מהחל חרמש בקמל. לא הבנת מה אתה צריך לעשות? באה התורה וכותבת, שבעה שבועות תספור לך, תספור לך מהחל חרמש בקמל. שוב מופיעה אותה מילה בהטייה הנכונה. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. ואם היה כתוב וספרת שבע שנים, שבע פעמים, לא הייתי מבין. לא, וספרת לך שבע שנים, שבע פעמים. וכי יתר עזב מזובו וספר לו שבעת ימים לתארתה. וכי תיתה ואם תהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תיתר. בכל המצוות אותה מילה מופיעה כל פעם בהטייה הנכונה. לא, לא, לך, לך, לכם, אבל בכל המצוות המילה הזאת מופיעה. נו, אתה רוצה לדעת מה פירוש המילה הזאת ולמה היא נכנסה לכל המצוות האלה, אתה מסתכל מה שעושה כל יהודי, כל יהודי פותח, רוצה לראות רשי, אתה קורא רשי. אז רשי על המילים האלה לא כל כך מתמקד. אבל כנראה שרשי שמח על דבריו במקום אחר, שם רשי באמת עומד על המילה הזאת שמופיעה, והיא מופיעה בצורה מיותרת, ושם רשי מגלה לנו מה פירוש המילה הזאת, ומפירוש רשי שם מעתיקים כל גדולי רבותינו, אם זה הכלי יקר, אם זה הצרור המור, ואם זה הכתב סופר, מעתיקים את פירושו של רשי משם, למילים האלה שכתובות אצל ספירה. כותב רשי, ויאמר השם אל אברהם, לך, מארצך וממולדתך ומבית אביך. רשי שואל שאלה נסתרת, למה צריך את המילה לך? ויאמר השם אל אברהם, לך, מארצך וממולדתך ומבית אביך. אומר רשי, לך, להנאתך ולטובתך. כאן לא יהיה לך בנים, כאן לא יהיה לך ממון, אבל אם תלך לשם, תלך לארץ כנען, תלך לארץ ישראל, אברך אותך בבנים, אברך אותך בממון, אגדלה שמך, אברך אותך בשם, זה פרסום. כותב לנו רשי, מה פירוש המילה לך? להנאתך ולטובתך. אז האמת, שאני פעם, באחד מהשנים, עברתי על פירוש רשי, ותפס אותי, אין לי שלא מכיר את הרשי הזה, להנאתך ולטובתך. אז אני ממשיך הלאה, כן? השנה נמשכת, סיימת חומש בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. הגעתי לחומש במדבר, ושם נתקעתי. למה? בגלל שבתחילת פרשת שלח, שוב מופיעה המילה הזאת, וגם שם רשי עומד על כך שהמילה הזאת מופיעה, והמילה הזאת נראית מיותרת. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כותב רשי, מה זה שלח לך? שלח אנשים ויתורו את ארץ כנען. מה זה לך? כותב רשי, לדעתך. אני איני מצרך. אתה רוצה לשלוח? תשלח. וחייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר. אמרתי, אותו רשי, אותו בן אדם, בפרשת לך לך, פירש את המילה הזאת, לך, להנאתך, לטובתך. פרשת שלח לא רק לא פירש אותו דבר, פירש לדעתי, באוזניים שלי, זה נשמע בדיוק הפוך. כתוב לדעתך, לדעתי, על הקצה הזה של הדלת, כמעט מיותר. כמעט רשי מפרש לרעתך. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא לטובה. אז למה רשי פה מפרש ככה, ושמה מפרש אחרת? שברתי את הראש, עד שברוך השם זיקני הקדוש ברוך הוא, ופתחתי ספר שנקרא מושב זקנים. ספר מושב זקנים, לא יודע אם זה מעורר אסוציאציות לא טובות, אבל ספר מושב זקנים הוא ספר שכתבו הנכדים של רשי. יש דעת זקנים מבעלי התוספות, זה נתפס בהרבה חומשים של מקראות זונות. יש ספר שנקרא מושב זקנים, נתפס בפני עצמו. ושם בספר מושב זקנים בפרשת שלח, כותבים הנכדים של רשי, אני מצטט את לשונם כמעט במדויק. כותבים הנכדים של רשי כך, פרשת שלח. שלח לך, פירש רשי, להנאתך ולטובתך. וקשה לראה, איזה הנאה וטובה יש למשה רבנו, משליחת המרגלים. קושייה עצומה. אם יש רשי כזה, ובידיהם היה רשי כזה, קשה לראה, איזה הנאה וטובה, תשמח למשה רבנו, משליחת המרגלים. ותראה פרי. יש לזה גם תירוץ. סוף פרשת שמות, משה רבינו הגיע לקדוש ברוך הוא ואמר, למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה ואתה לא הצלת את עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. כותב רשי, אתה תראה, עכשיו אתה תראה, אבל במלחמת 31 המלכים, שם אתה כבר לא תראה. זאת אומרת, בעודו במצרים, בעוד משה רבינו נמצא במצרים, כבר נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. חוץ מחטמי מרידה, חוץ ממה שקרה לאחר מכן, בעודו במצרים כבר נגזר עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. כותב רי, זאת אומרת שמשה רבינו כבר נגזרה עליו הגזרה. אם היו כמו התוכנית המקורית נכנסים לארץ ישראל כמה ימים אחרי שיצאו ממצרים, זאת הייתה התוכנית המקורית, 11 יום מחורף, היו צריכים להיכנס לארץ ישראל מיד. אם היו נכנסים מיד, מה היה קורה למשה רבינו בימים האלה? היה נפטר מן העולם, נכון? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה, אבל אחר כך כבר לא תראה. הוא היה נפטר מן העולם, עכשיו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, תשלח מרגלים, יחטאו בחטא המרגלים, יגזר עליהם להסתובב 40 שנה במדבר, ומשה רבנו קיבל 40 שנות חיים נוספות מהקדוש ברוך הוא. אומר לי, שלח לך, להנאתך ולטובתך, יש טובה שתשמח למשה רבנו משליחת המרגלים. מוריי ורבותיי, נמצא שהגם שבידינו בפירוש רשי שלנו לא מופיע שלח לך להנאתך ולטובתך, באים הנכדים של רשי ומגלים לנו שהיה להם פירוש כזה, ורשי נשאר נאמן לפירושו, מה שהוא כתב בפרשת לך לך זה מה שהוא כתב בפרשת שלח לך, להנאתך ולטובתך. באים הכתב סופר, והצרור המור, והכלי יקר, ואומרים, וספרתם לכם, להנאתכם ולטובתכם. רשי מסביר לך איך ללמוד את המילים האלה, להנאתכם ולטובתכם. ישנה הנאה וטובה שצריכה לצאת לכל אחד מאיתנו, מעצם הרעיון של ספירה, לא מעצם הרעיון של ימי ספירת העומר, מעצם הרעיון של ספירה, מאיפה אני יודע? בגלל שבכל אחת ממצוות הספירה, באה התורה ומכניסה את המילה הזאת. שבעה שבועות תספור לך, וספרת לך שבע שנים שבע פעמים, וחיתן עזב מזובו וספר לא. הכל מלמד אותנו נקודה אחת. מעצם הרעיון של ספירה, צריך לצאת הנאה וטובה לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו רוצים אולי בסייעת הדשמיה לנסות להבין מה עומד מאחורי הנקודה הזאת. מוריי ורבותיי, האמת שמשנה ברורה מביא מחלוקת אחרונים איך להסביר את המילה לכם. הוספרתם לכם ממחורת השבת, המשנה ברורה מביא בזה מחלוקת אחרונים. ונדמה לי הפריחודש מצד אחד, זה החוק יעקב והלבוש מהצד השני, ואנחנו פוסקים כמו החוק יעקב והלבוש, לא רק שהמצווה הזאת לא מוטלת על בית דין, כך לומד הפרי חדש, שזה בא להפקיע שהמצווה לא מוטלת על בית דין, החוק יעקב והלבוש לומדים שהמילה לכם שנאמרת בספירת העומר, זה כמו ולקחתם לכם ביום הראשון שנאמר בנוגע לארבעת המינים. כמו בארבעת המינים ישנו דין שארבעת המינים ביום הראשון צריכים להיות שייכים לי, צריכים להיות בבעלותי ולקחתם לכם, כך לומדים האחרונים וספרתם לכם ממחורת השבת, הספירה צריכה להיות שייכת לכל אחד ואחד. מוריי ורבותיי, מה הרעיון? למה הספירה צריכה להיות שייכת לכל אחד ואחד? הרי ישנו דין, ישנה הלכה ביהדות, כל המצוות שתלויים באמירה, שתלויים בדיבור, אדם אחד יכול להוציא את השני ידי חובתו. כמדומני שבקריאת התורה, לא כולם פה עומדים עם ספר תורה וקוראים, שומעים את הקריאה מבעל הקורא, שומעים את הברכות מהעולים לתורה, וכולם יוצאים ידי חובתם, כן? איך שמעתי פעם בשם הבן איש חי, אומר כן, בעדות המזרח, אחד שעולה לתורה, אומר רבנן, כן? מה כולם עונים לו? שמיים, יש שמיים שמה? השם עם אחר, ואיפה יש שמיים? שמישהו מהזמן יוציא ידי חובה, מתי אומרים את זה? ואיך השמיים קשורים שמה? איך? ואז כולם אומרים שמיים? מה השמיים קשורים שם? מישהו אמר לי, הבן איש חי כותב, שמיים זה ראשי תיבות, שומע משמיע יחדיו מתכוונים. שומע משמיע יחדיו מתכוונים, בכל מקום שמופיעים את ידי חובה, אז אחד מברך והשני שומע, עונה אמן ויוצא ידי חובה. כל המצוות, לא רק בתקיעת שופר, גם בברכה, בכל המצוות, כל המצוות שתלויות בדיבור, אדם אחד מברך וכולם יוצאים ידי חובה. המצווה היחידה שתלויה בדיבור, ואדם לא יכול להוציא את השני ידי חובה. זאת אומרת, גם אם מישהו שכח יום אחד ספירת העומר, שמעתה בערך הוא צריך להסתמך על ידי יציאת ידי חובה על ידי השני, זה רק לגבי הברכה. את הברכה הוא שומע מהשני, עונה אמן ויוצא בברכה. אבל את הספירה, את הספירה הוא עושה את עצמו. אין לצאת ידי חובה בספירה של השני. הוא ספרתם לכם, משלכם. כל אחד ואחד צריך לספור. שאל הרב שיינברג, למה צריך כל אחד ואחד לספור? מה זה שונה מכל המצוות ביהדות? למה קידוש אני מוציא ידי חובה? קריאת התורה אני מוציא ידי חובה? ברכות אני מוציא ידי חובה? ספירת העומר לא מוציא ידי חובה. אמר הרב שיינברג, פשוט מאוד, משום שהרי הספר החינוך מורה לנו מה כל הרעיון, כותב ספר החינוך, מה כל הרעיון של מצוות ספירת העומר, להראות בנפשנו החפץ הגדול, אל היום הנכבד הנחשף לליבנו, כעבד ישאף צל, וימנה מתי יבוא, מתי כבר יבוא היום הזה. עבד ששואף צל, הוא ככה כותב, הוא מתגעגע, הוא מחכה, הוא משתוקק. אמר הרב שיינברג, תאר לעצמך, ששני שותפים נסעו לביזנס, נסעו לסין, נסעו לביזנס, על הדרך יביאו משם אולי גם איזה זן חדש לקורונה, אתה יודע, הרבה זמן מ-8 בערב, מוצאי שבת, כבר אין קורונה, שמתם לב, 4 דקות ל-8 עוד ראיתי את הנגיף מסתובב, מאיים להדפיק אחד לשני, 800, חבר'ה יכלו להוריד מסכות, הכל בסדר ברוך השם, יש כבר נגיף חדש, בסדר ברוך השם, לא יהיה משעמם, על כל פנים, שניים נסעו שם לסין בשביל ביזנס, עכשיו נסיר לנוסע לסין, אז כבר נשאר שם התקופה, חודש, חודשיים, אחרי שבוע, שבועיים, שאבא לא נמצא בבית, הילד מתקשר אליו. הוא אומר, אבא, אמא שואלת למה אתה לא מתקשר. הוא אומר, לא, תשאלו, היה לי פה הרבה עניינים, הרבה עסקים, לא היה לי רגע אחד פנות. הילד שואל, אבא, אתה לא מתגעגע? אתה לא מתגעגע? אז הוא אומר, תראה, את האמת אני אגיד לך, אני אהיה איתך כנה, אני לא מתגעגע. השותף שלי מתגעגע כל ערב, ואני עונה אחריו המת. לפעמים אני מהדר, ואני משתתף איתו גם בפרוטה. אני באופן אישי לא מתגעגע. אמר רב סבר, אתה כל אחד מבין, זה שיחה. להתגעגע, אתה לא יכול לצאת ידי חובה עם הגעגועים של השני. אתה מתגעגע, אתה לא מתגעגע, אתה לא יכול לצאת ידי חובה בגעגועים של השני. מה רב סבר, אם ספר החינוך מלמד אותנו שכל הרעיון של ספירת העומר זה להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו. מה אתה חושב? לצאת ידי חובה עם הכיסופים של השני? זה מראה כיסופים שאתה רוצה להגיע לשם, אתה רוצה להגיע ליום ההוא, אז אתה צריך להביא את הכיסופים האלה לבד. מאחר בכל הרעיון של ספירת העומר זה הבאת כיסופים והשתוקקות להגיע ליום מסוים, כל אחד צריך לתמור לעצמו. הקדוש הזאבי כותב דבר נפלא, כותב רבי יצחק מברדיצ'ב, הראשונים שואלים. שואלים שאלה פשוטה מאוד, שאלה מתבקשת, כל המצוות שבאות מזמן לזמן, כל המצוות, אתה בפעם הראשונה שאתה מקיים את המצווה, אז אתה מברך שהחיינו, נכון? אפילו במצוות הרבונו, ביום הראשון של הדלקת נרות חנוכה, מצווה מן הרבונו, אבל ברכת שלוש ברכות, להדליק נר, שעשה ניסים, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מצוות ספירת העומר זה מצווה שמגיעה מזמן לזמן? מגיעה מזמן לזמן, נו, אז למה אתה לא מברך שהחיינו? כך שואלים הראשון, כמדורי, כך שואל הרן, כותב הקדוש הסלמי, כותב הרבה מבחינות פשוט מאוד, למה? בוא תקשיב למילים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כותב הקדוש הסלמי, אתה לא רוצה להיות בזמן הזה, זה כל הרעיון של ספירת העומר. כל הרעיון של ספירת העומר, אתה רוצה להיות בזמן ההוא, אתה כבר נערות בנפשנו, החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו, אתה לא רוצה להיות בזמן הזה. אתה מביע את הרצון, את הכיסופים, את ההשתוקקות, להיות בזמן ההוא. זה כל הרעיון של ספירת העומר. מוריי ורבותיי, לכן הוספרתם לכם, הספירה חייבת להיות משלכם, כל אחד ואחד חייב בספירה, בגלל שכל אחד ואחד רוצה להראות בעצמו את הכיסופים שיש לו להגיע ליום ההוא. שמעתי פעם רעיון יפה, לא זוכר ממי שמעתי אותו, אבל הרעיון יפה ונחזור עליו. האמת היא שהבעת כיסופים והשתוקקות זה דבר יפה מאוד, השאלה רק אם זה מספיק. יש שאלה, דיברנו על זה פה, היינו בליל שביעי של פסח לפני שירת הים, גם מעמד שכדאי לבוא פה, לא, לא, אני רק עורך את המעמד זה שאני מדבר לפני השירה, אבל עצם המעמד הוא מעמד יוצא דופן, באמת מיוחד במינו, כל המקום פה מלא מפה לפה, בכל סוגי האנשים, בכל מגוון החוגים והעדות והמגזרים, משהו באמת מיוחד במינו, אבל על כל פנים, אחת מהשאלות שדיברנו עליהן פה, בליל שביעי של פסח, שאלה פשוטה מאוד, עם ישראל לפני קריאת הים, לפני קריאת הים, עומדים שמה, והיה חז"ל מתארים במדרש איך היה המראה, המראה היה מעורר רחמים. עם ישראל היו מוקפים בחיות מצד אחד, בים מהצד הנוסף, במצרים, בקיצור, מכל הצדדים היו מוקפים, חסרי אונים לחלוטין, לא היה להם לאיפה לברוח. ומה עושה יהודי כשהוא חסר אונים לחלוטין? אפילו יהודי כשיש לו מה לעשות, הוא עומד ומתפלל. על אחת כמה וכמה, כשיהודי אין לו מה לעשות, מה אתה רוצה שיעשה? הוא עומד ומתפלל, צועק, צועק לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה תצעק אליי? שהוא כותבים שם הראשונים, זה לא משה רבינו שצעק, רק משה רבינו הנציג של כל עם ישראל, זה כל עם ישראל שצעקו. אז הקדוש ברוך הוא בעצם שמח על עם ישראל. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. שואל האור החיים הקדוש, את השאלה, בהיה הידיעה, מה אתה רוצה מהם? מה ציפית שיעשו? מה אתה עושה? יהודי נמצא בצרה, לא יתפלל? יש מחלוקת ראשונים, האם תפילה בזמן הזה, כמה פעמים זה מדאורייתא, והאם בכל יום. בדבר אחד יש תמימות דעים. אדם נמצא בעת צרה, הוא חייב בתפילה מדאורייתא. אפילו אם הוא יתפלל כבר באותו היום, הוא חייב בתפילה מדאורייתא. נו, אז עם ישראל נמצא בצרה, ועם ישראל מתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה תצחק אליי? דבר את בני ישראל וישאו, דבר את... מה התמיהה הזאת? הם צעקו, כי זה הדבר הכי מתבקש, והכי הגון לעשות. אז שמעתי פעם מישהו שהסביר רעיון מאוד נפלא, לא בדקתי אותו מבחינה מדעית, אבל אני סומך על הרעיון ההוא. הרעיון ההוא טוען כך, ישנה חיה שמוזכרת גם בדברי חז"ל, ועד עצם היום הזה אין ספק שהיא חיה מאוד מאוד נחשקת. קוראים לחיה הזאת גונה, ובמילה נוספת ביבר. בגמרא במסכת חולין, מלך כ"ז, הגמרא קוראת הנו ביברי דנרש. הביברים האלה שגרים בנרש. אז הביברים האלה, הביבר הזה נקרא בונה. למה הוא נקרא בונה? כי זה מה שהוא עושה. הוא בונה סחרים בתוך נהרות, הוא חי בנהרות, זה יונק שחי בתוך הנהר, הוא בונה סחרים. קראתי, פתחתי את הספר לבדוק מה מספרים עליו, אז כתוב שמה, הוא בפזילי הבריאה. הקדוש ברוך הוא יצר לו מערכת שיניים שכל הזמן גדלה. השיניים שלנו בשלב מסוים מפסיקות לגדול, כן? שלא יקרה לנו מה שקרה לאוג מלך הבשן, זה לא נעים, אם השיניים ממשיכות לגדול כל הזמן, זה איפשהו נתקע ויוצר מערכת ממש לא סימפטית, השיניים שלהם כל הזמן גדלים. למה הם צריכים שהשיניים שלהם כל הזמן יגדלו? הם יוצאים מהנהר לכרות גזעים, הם קורטים את הגזע עם השיניים, הם מנסרים אותו עם השיניים, והשיניים הולכות ונשחקות. אז על מנת שישאר להם שיניים, כן? זה משהו שמייצר את עצמו, זה כזה זוז. אז על מנת שישאר להם שיניים, השיניים ממשיכות לגדול כל הזמן. הם יוצאים ומנסרים גזעים, ומהגזעים האלה הם בונים סחרים בתוך הנערות. הם בעצמם, ללא עזרת יד אדם. ומדדו סכר שבנו בונים, סכר בגובה 12 מטר, באורך 600 מטר. החבר'ה האלה די מוכשרים, די מוצלחים. איך? הם מאוד מעניין, הם יוצאים בזוגות, אחד אחראי על הניסור, השני אחראי להצריע בפניו כשהגזע מתחיל ליפול שיתרחק, הם מתרחקים, הגזע נופל, ואז שניהם ביחד מנסרים את הגזע לחתיכות קטנות, וכשאחרי שיש להם חתיכות קטנות הם סוחבים את זה לתוך הנהר. עכשיו הפרווה שלהם מאוד מאוד יוקרתית, כנראה עושים עם זה את המילים של הרבת, אתה יודע, את הדברים האלה היפים שמתלמים טוב, והפרווה שלהם מאוד נחשקת, והציידים מאוד מחפשים את הפרווה של את הביברים האלה. הבעיה היא שהם כשהם נמצאים בנהרות הם מאוד חמקמקים. מה עושים הציידים בשביל לתפוס אותם? מנסים את אחת מתכונות האופי המאוד משונות שיש לאותו בונה. היום קוראים לזה, אני לא עושה, היום קוראים לזה יקה. מה הכוונה? הוא יוצא מהנהר, הפרווה שלו מטפטפת, 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 עד שהוא מגיע לגזע שעליו הוא התבייש שאותו הוא מתכוון לכרות. כשהביבר, כשהפונה יחזור לתוך הנהר, הוא חוזר על צווי הזה, הוא חוזר על הטפטופים שלו. על הטפטופים. תפך העולם, הוא לא זז ימין או לא זז שמאל. חוזר על הטפטופים. הציידים יודעים את זה. חופרים להם שם הבורות, מטמינים על קודות, ומחכים בצד. אמרו שכשמתעדים את זה, זה ממש מעורר חמלה. למה הבונה מגיע, מגיע, הולך על הטפטופים שלו, מגיע למלכודת, יודע שיש שם המלכודת, נעמד על שפת הבור, מתחיל לילל, מילל, 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 ונכנס לתוך המלכודת. שוי, זה יודע שיש לך פה מלכודת, נכון? מה אתה צועק? מה אתה צועק? תזוז! תזוז! כותבים חזר במדרש. מה תצעק אליי? מה תצעק אליי? עם ישראל ידע, אתם נתונים במלכודת, נכון? תזוז! מה כוונה תזוז? אומרים חזל, דבר אל בני ישראל וישאו, יציעו דבר מלבן. תזוז, תזוז. אם אתה יודע שיש פה משהו, יש פה איזו דרישה, אז תזוז. מה זה תזוז? איך אמר פעם מישהו? הגיע לבית של הרב סיימן אחרי 50 שנה שהוא לא היה שם. היה בבית של הרב סיימן, אחרי 50, לא יודע, הלך לחוץ לארץ, אני יודע איפה. אחרי 50 שנה הוא חזר לבית של הרב סטיימן. חזר לבית של הרב סטיימן, מסתובב ככה כולו בהתפעלות. הוא אומר משהו. 50 שנה, שום דבר לא השתנה בבית הזה. אז הרב סטיימן שמע את זה וצחק. הוא אמר, הבית צריך להשתנות. האדם צריך להשתנות. שום דבר לא השתנה. מה שצריך להשתנות פה, השתנה מהקצה אל הקצה. דבר אל בני ישראל וייסעו, לצעוק, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף לליבנו, צויין, אבל דבר אל בני ישראל וייסעו, לא מספיק לצעוק, צריך גם לזוז משהו. ואכן כותב הסבא מקלם בספרו חוכמה ומוסר, הוא כותב שהיה מנהג ישראל, אני לא יודע אם זה קיים עד היום, אבל היה מנהג ישראל, שב-49 ימי הספירה, חוץ מזה שצועקים, היו גם עושים משהו. מה היו עושים? בכל אחד מימי הספירה היו עובדים על אחד מקנייני התורה. יש 48 קנייני התורה, כתוב שם בסוף מסכת אבות, יש 49 יום, כל יום מימי הספירה היו עובדים על אחד מקנייני התורה. ומה עושים ביום ה-49? מחלוקת בין ספרי המוסר לבין ספרי החסידות. בספרי המוסר כתוב שביום ה-49 היו עושים איזה שיומין אדרן, חזרה גנרלית כזאת, להפוך את הכל איזה חטיבה אחת של קניין אחד לרכוש את התורה. בספרי החסידות כתוב דבר אחר. כתוב, אחרי שהבן אדם רכש 48 קנייני התורה, הוא מרגיש על הגובה, מרגיש על הסוס. אז ביום ה-49 לעבוד על העניין של גייבן. חוץ מזה שהקניין השביעי של קנייני התורה זה בענבה. חוץ מזה, ביום ה-49 לעבוד על העניין הזה של גייבן. מוריי ורבותיי, אני כשראיתי את זה בדברי הסבא מקלם, תפסה אותי חלישות הדעת. למה חלישות הדעת? האמת היא שבהתחלה התבייסתי לדבר על זה בציבור, אבל עם הזמן קיבלתי ביטחון עצמי, בפרט לאור מה שלמדתי בדברי רבותינו, ראיתי שאני לא היחיד בעניין הזה. מה תפס אותי חלישות הדעת? עברת פעם על קנייני התורה? מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט תענות, זה כמה דברים, אתה יודע, 24 שעות אצלי לא מספיק בשביל... וגם אין לך זמן, אתה לא יכול עכשיו, בוא נתעכב על זה כמה ימים. אין כמה ימים להתעכב על זה. מחר זה כבר קניין חדש. היום אתה צריך להשלים את עצמך בקניין הזה. כמר הערב ישראל סלנטר, יותר קשה לגמור את כל השעת מאשר לעבוד על מידה אחת. והמשגיח שלי בישיבקטניה, הרב שפילר, רבר צדיק לברכה, היה אומר, יותר קשה לשנות את הדעה שלנו על מידה אחת, מאשר לגמור את כל השעות. לא רק לעבוד על המידה, לשנות את הדעה שלנו על מידה אחת. והרבה עניינים שם זה עניינים של מידות, ומצפים ממך שאתה יודע, כל יום תשלים את עצמך בעוד איזה מידה. איך מה אמר לי מישהו פעם? הוא הצטרף לדף היומי, עד שזה הפך אצלו למרדף היומי. מרדף כזה, אתה לא מתבקש, זה לא, כל יום זה הדף שלו, אתה לא יכול לסבור ריביות. מוריי ורבותיי, אז אמרתי לעצמי, איך לא יודע, בדורות, סבא מכם, על מה אנחנו מדברים? על לפני 100 שנה. לפני 100 שנה, כאילו שם אחזו. אחזו ביכולת כזאת לעבוד על מידה חדשה כל יום. ביום ה-49 לעשות איזה הדרן. שאלתי את עצמי, א', איך אתה מצליח לעשות דבר כזה? אני באופן אישי לא מצליח. בהתחלה הייתי מתבייש לומר את זה, כי אמרתי, אולי יושבים בציבור, חבר'ה, לא מבינים מה אתה רוצה, זה עבודה קלה, זה הכל בסדר. עד שברוך השם הגעתי לדברים שכותב הגאון מווילנה. הגאון מווילנה על הפרק, אחד מהפרקים, אם לא הפרק הכי מפורסם בתנ"ך, אז בטח אחד מהפרקים הכי מפורסמים בתנ"ך, זה פרק ל"א בספר משלי. פרק שנקרא אשת חי, נו אשת חי, אתה חוזר מבית הכנסת, אתה שר את זה לרבנשטיין, למי שזה לא יהיה, יופי אשת חי, מי זאת האשת חי לזאת מימצא, מי זאת האשת חי לזאת שכל כך... צריך כל כך הרבה סייעתא דשמיא בשביל למצוא אותה, אז רש"י על הפרק הזה מפרש פירוש כפול. פירוש אחד הוא מדבר על הרבנשטיין שנמצאת בבית, או מי שזה לא יהיה. פירוש נוסף, התורה הקדושה. התורה הקדושה זאת האשת חי. כותב שם שלמה המלך, החכם מכל אדם, כותב, רבות בנות עשו חי, ואת עלית על כולנה. מי זה רבות בנות? איזה רבות בנות עשו חי, ומי עלתה על כולנה? כותב הגאון מווילנה, אולי הכי פשוט, שאני אקרא את דבריו בפנים, שלא תחשבו שאני משנה. רבות בנות עשו חי, שהתורה נקנית במחת דברים, כמו שכתבנו לאל, וכל מי שיש לו מידות מן אלו הממחת יותר, יש לו תורה יותר. רבות בנות עשו חיל, חיל זה בגימטרי 48, אז חיל הכוונה היא לממחת קנייני התורה. כותב הגאון מווילנה, עכשיו אני מצטט את לשונו, בחוברת בעזרת השם, שמתי את זה גם בכתב מודגש, וגם מתחתי קו מתחת לזה, בגלל שאני שאבתי הרבה עידוד מתוך מה שכתוב פה. כותב הגאון מווילנה, אבל אי אפשר שיהיה לאדם כל הממחת. לא קשה, לא ממש קשה, לא כמעט בלתי אפשרי. אי אפשר, כך כותב הגאון מווילנה, שיהיה לאדם כל הממחת. רק שיש לאחד איזה מהם. ולשני מידות אחרים, עד שבין כולם, בין כל תלמידי החכמים, רבות בנות, עשו חיל, אלו מנחת בענייני התורה, ואז הכוונה היא לתורה הקדושה, עלית על כולנו. נו, אז אי אפשר שיהיה לבן אדם כל הממחת. אז מה זאת, ב-48 ימי הספירה, תעבוד כל יום על קניין חדש, גם אם תעבוד שנה על קניין אחד, ושנה אחרת על קניין שני, אז הגאון מווילנה כנראה עומד מאחורי מה שהוא כתב פה, והוא כותב שאי אפשר לאדם שיהיה כל הממחת. נו, אז אם אי אפשר, אז מה כן? אם אי אפשר, אז מה כן? אבל שאלה שנייה שהזיקה לי, היא שאלה אולי לא פופולרית כל כך, אבל רגע, אני בהשקפה של... כן, הייתי יותר צעיר כשחשבתי על השאלה הזאת, וזו השאלה שעלתה לי. אתה יודע, יש 48 קנייני התורה. יש 49 ימי ספירה. יש פה משהו שלא מסתדר, נכון? זה 48, זה 49. אותי לימדו שכף נעליים משמשת להכניס את הרגל לתוך הנעל. לא לכל דבר משתמשים בכף נעליים. אז תדחוף פה איזה משהו, תדחוף פה איזה מפנימה איזה משהו. יש 48 קנייני התורה, 49 ימים. אין לך מה לעשות ביום האחרון, בין הזמנים. בין הזמנים, מה אתה צריך לחפש מתחת לאדמה? ספרי המוסר כותבים ככה, ספרי החסידות כותבים ככה, אין מה לעשות, אז לא עושים. אז בין הזמנים, מה לא מגיע בין הזמנים יום אחד? מוריי ורבותיי, מה בכל אופן הכריח את חכמינו זיכרונם לברכה למצוא משהו לדחוף לתוך היום ה-49? יש אחד מהמדרשים שהכי אהובים על דרשנים, וציטטנו את המדרש הזה פה בשיעורים כמה פעמים, כל פעם, כי הדרשנים אוהבים את המדרש הזה, בעיקר בגלל שזה מדרש שלא כתוב. מה שכתוב, אז יש ספרים, אתה יכול לפתוח ספר, מה אתה צריך לשמוע שיעור? אבל מה לא כתוב? אוח, זה צריך שיעור. אז יש מדרש שלא כתוב. איפה אני יודע שהוא לא כתוב? בגלל שהמקור שלו, מי שכתב את העין יעקב, בהקדמה לפירוש שלו, הוא כותב שמעתי בשם מדרש, שמעתי בשם חזק, ולא מצ... מצאתי אותו בכל המדרשות ובשס שלפנים. אבל הוא כותב את זה מה שהוא שמע. והמקור שהוא מצטט הוא כנראה מקור מספיק מהימן, המהר"ל בנתיבות עולם מעתיק את זה מדברי ההקדמה של עין יעקב. והמדרש הוא כזה, יש שם ויכוח בין שלושה קדושי עליון, מהו הפסוק שהוא יסוד כל התורה? מהו הפסוק שכולל, שעליו נשענת כל התורה, כל התרי"ג מצוות? חז"ל אומרים כך, בן זומא אומר, נתינו פסוק כולל יותר שבתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך השם, מה השאלה? בן ענף אומר, מצינו פסוק כולל יותר בתורה, וזה, ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר בתורה, וזה, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן ארבע. עמד רבי פלוני על רגליו, כך כתוב במדרש, עכשיו אני לא יודע אם זה היה רצון לטשטש מזה, שם ספרותי שנקרא, או שזה היה שמו, רבי פלוני, אבל הלשון שעמד רבי פלוני על רגליו ואמר, הלכה כשמעון בן פזי שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה, וכן תעשו. עד כאן לשון המדרש שלא כתוב, אבל מצוטט בהקדמה של עין יעקב. את המדרש הזה שהוא תמוע מאיפה שלא מסתכלים עליו, יש את עינך שתי הדעות הראשונות, שתי הדעות הראשונות מאוד מובנות, מה ישראל השם אלוקינו השם אחד, דהה הקריאה של כל יהודי שהיה מוכן למות על קידוש השם. זה יסוד כל התורה. אתה לוקח את יד ימין, שם, מחצה את העיניים, עוצם את העיניים, לא רואה כלום, מחריק, מה ישראל, השם אלוקינו, השם שהוא אלוקינו, זה אותו השם, לא עשה כל אחדות אחת. זה יסוד כל התורה. הדעה השנייה, ואהבת לרעך כמוך, גם עם זה אני יכול לחיות בשלום. למה? כי מאז שאני ילד קטן, אני שר בתקופה הזאת של השנה, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אז אני יכול לחיות עם זה בשלום, אני למדתי זה בשם רבי עקיבא, כפי שזה מופיע במדרש רבה, טוב, במדרש שם זה מופיע בשם בן ענא. אבל הדעה הסליפי, שמעון בן פזי אומר, או, תקבת האחד, תעשה בבוקר ותקבת השני תעשה בן ארבע. מה, זה פסוק שמדבר על קורבן התמיד. או נמצא בפרשת תצווה, או נמצא בפרשת פנחס, אבל זה פסוק שמדבר על קורבן התמיד. עכשיו, במדרשים אף פעם לא מובאות, נפסק להלכה, זה מדרש, הלו, זה מדרש אגדה. עמד רבי פלוני על רגליו ופסק הלכה, ממתי פוסקים הלכה במדרש? והוא פסק הלכה כשמעון בן פזי שנאמר, פסוק לא קשור לכלום, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קירה, וכן תעשו. מה? אז זה השאלה, ולכן הדרשנים הוא, לא רק בגלל שהמדרש הזה לא כתוב, אלא בגלל שהמדרש הזה אומר דורשני מאיפה שאתה לא מסתכל עליו. כותב המהר"ל בספרו נתיבות עולם, בנתיב אהבת הרע, פרק א', הוא מצטט את המדרש הזה מההקדמה של העין יעקב, וכותב המהר"ל, הוא מסביר לנו את הדברים. ומה שאמר בן פזי את הכבש האחד תעשה בבוקר הוא כלל גדול בתורה יותר, רצה לומר מה שהאדם עובד השם יתברך בתמידות הגמור והוא עבדו. כותב המהר"ל, אתה יודע מה מצאו חז"ל בפסוק הזה? חז"ל מצאו את יסוד היסודות שיהודי נשלח לעולם. יהודי נשלח לעולם בשביל דבר אחד. ענה, עבדה, וקודש בריחו, אני עבד של הקדוש ברוך הוא. לא מבין את העבד של הקדוש ברוך הוא. תאר לעצמך, כן, חלומו עברו של כל אדם מישראל. עכשיו היה לנו יומיים, כן, בשביעי של פסח, ואחר כך תמוד איזה שבת, וברוך השם הגיעו הנכדים והאחיינים וכל עם ישראל, ואחרי יומיים כאלה של שבת וחג, ברוב בתי ישראל, אי אפשר לזהות את הצבע המקורי של הרצפה. מה היה הצבע במקור של הבלטות? היום אני רואה את החור, במקור מה היה הצבע. וברוך השם, הרמת הכלים בכיור מגיעה עד הזה, ומוצאי שבת אתה צריך להעלות את הכלים של פסח, ואם שפר עליך גורלך ואתה מסתייך לעדה המרוקאית, אז אתה עוד צריך להכין לעצמך כמה מופלטות באותו ערב, ואם לא, אתה הולך אצל השכנים, אבל על כל פנים, אז יש עוד מה להספיק בערב הזה, ועם כל הזה, אתה מגיע ממאירים, חוזר חזרה ממאירים, שפר עליך גורלך ויש לך עבד בבית, עבד שלך, קניין כספך. אתה מסתכל ימין השמאלה, לראות למה אתה היית מצפה, העבד לא שומר רבינו שם, אתה יודע, שיתחיל לזוז פה משהו, אתה נכנס הביתה, אתה רואה את העבד עם הגיליון של המודיע, של החג, כן? זה משהו שיכול לחצות חצי מהסלון, כן? עם הגיליון של המודיע, יושב כך על השפה, והוא לא רואים אותו בכלל, הוא מסתתר מאחורי העיתון, קורא, אתה ניגש אליו, אתה אומר לו, אביבי, מה, אתה הכל בסדר? אתה לא רואה פה את הרצפה? כנס לפעולה, תעשה משהו. תסתכל עליך בחצי מבט, מה מחר? מחר יהיה את הבלגן שלו, אל תדאג, יש לי מספיק עבודה בשבילך מחר. מה זה מחר? לא, היום לא, מחרתיים. כנס, תעשה כלים בקיוק, תעשה משהו. לא, אתמול, שלשום, מחר, היום לא. אומר המהר"ל, אתה מבין, זה לא עבד. כל הרעיון של עבד זה שהיום כן, ומחר כן, ומחרתיים כן, ואתמול כן, ושלשום כן, הוא עבד שלך כל יום, זה עבד. כותב המהר"ל, מאחר בכל מטרת בריאתנו זה ענה עבדה דקודשא בריחו, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, איך הוא בא לידי ביטוי העבדות התמידית, היומיומית שלנו לקדוש ברוך הוא? אמר שמעון בן פז, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה זה את הכבש? מתי? קורבן התמיד, מתי? כל יום. גם בשבת? גם בשבת. גם ביום כיפור? גם ביום כיפור. גם בערב חג השבועות שחל במוצאי פורים המשולש, שנופל באמצע שבת חנוכה, זה לא משנה. זה לא משנה מה היום, אז כל יום, 365 יום בשנה. הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבע. זה מה ששמעון בן פזי מצא בפסוק הזה, זה יסוד כל התורה. שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא כל יום, כל יום, בעקביות, בתמידות, יום אחרי יום, בלי מנוחה, בלי הפוגה, זה עבדות לקדוש ברוך הוא. זה מה שמצא שמעון בן פזי, מורי ורבותיי, הזמן שלנו קצר, אז איך לומדים את זה, מה ההוכחה בפסוק? זה תראו בדברי המהר"ל שמודפסים בתוך החוברת, אבל על כל פנים אנחנו מתקדמים הלאה. הרעיון הזה, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני בין הארבעים, כל יום, כל יום, כל יום, בלי הפסק, הרעיון הזה הוא רעיון שיכול ללוות אותנו ולנחם אותנו אחרי דבריו של הגאון מבילנה. אי אפשר לו לאדם שיהיה לו את כל הממחת כענייני התורה, אי אפשר. כותב הגאון מבילנה, אי אפשר, נו אז מה תעשה? תוותר על הכל ולא יהיה לך כלום. הרי אתה כן שואף למצוינות, אתה כן רוצה לקבל משהו, לא זו בלבד, אתה עושה, כותב הסבא מכלב, אתה צריך לעבוד על הכל, אבל אני לא יכול לעבוד על הכל, אז מה אני כן אעשה? כותב הרב דסלר, בספרו מכתב מאליהו, אני נותן כתובת מדויקת בגלל שהמידע הזה הוא מידע עם הרבה כתפיים. כותב הרב דסלר במכתב מאליהו חלק ד' עמוד 235. שאלוני, ככה הוא כותב, שאלו את הרב דסלר. אם יש לו לאדם אפשרות לקנות מידה אחת בלבד. אני ציירתי לעצמי ציור בראש, היום יש חנויות קופיקס, כן? הכל בחמישה שקלים. תאר לעצמי בראש, יש קופיקס למידות. אתה נכנס על המדפים, יש לך ענווה, יש לך צניעות, יש לך חסד, יש לך התמדה, ככה כל מיני מידות, ובכיס נשאר חמישה שקלים. עכשיו אתה מסתכל סביב, ואתה רוצה לדעת מה אתה מכניס לתוך השקית. אתה יכול לקנות פה משהו. מה תכניס לתוך השקית? אם היו באים ושואלים אותי, אומר, עם כל הכבוד, גדול עליי, לא יודע, שאלה טובה. ברוך השם לא שאלו אותי, כי ידעו שממני לא יקבלו תשובה, שאלו את הרב דסלר. שאלוני, ככה הוא כותב, אם יש לו לאדם אפשרות לקנות מידה אחת בלבד, איזה מידה היא? והשבתי, יקנה מידת העקביות, שבגללה יבוא הכל. הנה, מילים של הרב דסלר. לא יודע אם זה ברכה, לא יודע אם זה סגולה, לא יודע אם זה הבטחה, אבל זה מילים של הרב דסלר, שבגללה יבוא הכל. עכשיו, להתחבר להיגיון שבדבר, כל אחד יכול. בן אדם שהוא עקבי, אז הוא עקבי בכל מה שהוא עושה. כשהוא יושב ולומד, הוא עקבי. כשיש לו חברותה, הוא עקבי. כשהוא הולך להתפלל, הוא עקבי. הזמן, הכל עקבי אצלו. בן אדם שהוא עקבי, הוא עקבי בהכל. כותב הרב דסלר, ולכן, אם יש לו לאדם אפשרות לקנות מידה אחת בלבד, תקנה את מידת העקביות, בגלל שאם אתה עקבי, אז העקביות שלך תביא אותך לרכוש את הכל, כי אתה את הכל עושה בקביעות. אומר לך, הסבא מכלב צריך לעבוד 48 יום, כל יום לרכוש אחד מקנייני התורה. נו, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אומר רב דסלר, אתה יודע מה? יש לי נתיב עוקב, יש לי כביש, יש לי פתרון נוסף. מידת העקביות בגללה יבוא הכל. אז מה אתה שואל? 48 קנייני התורה ו-49 יום. למה אתה דוחף להתקף נעליים משהו ליום 49? כי זה כל הרעיון של עקביות. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. כל יום, כל יום. לא תחליט יום אחד לא, היום לא. כל יום, כל, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. זה יסוד כל התורה כולה. מוריי ורבותיי, יש חז"ל במדרש שכותבים על הפסוק בספר משלי, רמות להביל חוכמות בשער לא יפתח פיו. כך כותב שלמה המלך. רמות להביל חוכמות, בשער לא יפתחו. מה כתוב כאן? אומרים חזר, אמר רבי יוחנן, משל, לכיכר תלוי באווירו של בית. יש לך, לא יודע, אתה יודע, פה, הנה, למעלה פה יש פה תאורה, כן? לא יודע, פלורוסנטים, פרוג'קטורים, לדים, לא יודע מה זה, למעלה, אתה מסתכל למעלה, בלי עין הרע, זה גובה 2.5-3 קומות. אתה אומר, תרבח שמו, איך אני מחליף פה פלורוסנטים? לא יודע, רבי אלימלך, מה עושים כשצריך להחליף פה מביאים משהו? משל לכיכר תלוי באווירו של בית. מי שטיפש, אומר מי יכול להוריד את זה? עזוב, זה בגוד, אתה לא מגיע לזה. מי שפיקח אומר, ולא אחר צלעו, מישהו תלה פה את הגופי תאורה, נכון? איך שהוא הגיע, תגיע גם אתה. אומרים חזל, אלא מביא שני קנים, ומספקן זה לזה, אתה מחבר כמה דברים ביחד, כן? תעשה בסופו של דבר סולם, אתה לא יודע, תיקח שולחן, תמלא עוד כיסא, תעשה עוד כיסא, שרפרף, מישהו יעשה לך סולם גנבים, בסוף תגיע. אומרים חזל, כך, מי שטיפש, אומר מי יכול ללמוד תורה שבליבו שהוא חכם? איך אתה יכול ללמוד את כל התורה? איך אתה יכול להגיע לכל קניין? איך אתה יכול להגיע לשם? מי שטיפש, אומר מי יכול ללמוד תורה שבליבו שהוא חכם? מי שפיקח אומר, והוא לא מאחר למדע. אתה מדבר, שמעת על יום הספייד עם הרב חיים קניאבקי, היה שם 30, אפילו 30 כמו שצריך לא יכול לעשות, כי היה יום זה. אתה שומע את זה, אי יזיע ספירה, אגדי, אגדי. אתה אומר, נו, מי יכול להגיע לדרגסה? לדור, זה לא, זה לא, לאיסטיין בר נעש, זה לא בן אדם, לא, המלאך, לא. לא, אומרים חזל, זה מה שהטיפש אומר, מה החכם אומר? והוא לא מאחר למדע. הוא לא הגיע לזה איכשהו. איך הוא הגיע לזה? אומרים חזל, אלא הרי אני לומד שתי הלכות היום, ושתיים למחר, עד שאני לומד את כל התורה כולה. ראיתי מישהו שכותב, מה אכפת לחזל שתלמד שלוש הלכות היום, שלוש מחר? שלוש! זה לא הנקודה, לא הנקודה כמה תלמד היום, כמה תלמד מחר. העיקר, תלמד היום, תלמד מחר, תלמד מחרתיים. העקביות, העקביות הזאת, העקביות הזאת, מי שעקבי, סופו של דבר מגיע לכל מטרה. שמעתי שבאחד מהספיידים, אז סיפר, אני לא יודע אם סיפר את זה החברותה בעצמו, שזאת חיים, סיפר את זה מישהו בשם החברותה, והיה לרב חיים, אחד, חברותה, וחיים ללמוד חברותה עם רב חיים קניאבקי, אלף פלאי, ללמוד חברותה עם רב חיים. אתה מבין שזה דורש, זה צביעה. והחברותה הזה פעם אחת איחר בכמה דקות. רב חיים אמר לו, לא, זה בלתי אפשרי, אתה לא מגיע בזמן, אי אפשר ללמוד ככה, אנחנו צריך להיפרד. אז להפסיד חברותה כמו רב חיים זה לא משהו שאתה מפסיד בקלות. אז הוא התחנן, אמר, לא, 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 בעזרת השם, זהו, אני מתחייב, אני אגיע בזמן, בעזרת השם, לא, לא, לא יקרה עוד פעם. חיים אמר לו, זה בסדר, אני אתן לך הזדמנות נוספת. המשיכו ללמוד, כמה שנים שלמדו, והבן אדם תקתק כמו שעון. אחרי כמה שנים, פעם נוספת הוא הגיע באיחור של כמה דקות. חיים אמר לו, אני רואה שזה הפך להיות משהו קבוע, ככה זה לא יכול להימשך, ובזה הסתיימה החברות לביניהם. אז אני אומר, עקביות, אין, כל יום, ספר החובות שהוציא הנכד שלו, חובות, היה חובות, כן? הנכד שלו, ביאנקי קניאבקי, סיפר בכל המקומות, אין, בצורים חיים, היה יום שהיו נוסעים לכותל ומבקרים את הרבליה, לא משנה, אבל לא משנה מה עושים באותו יום, יש דבר אחד שבוודאי עושים באותו יום לפני הכל, וזה התשלום של החובות. כל יום, אני לא יכול להתקדם למחר, בלי שסיימתי היום. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. את הכבס האחד תעשה בבוקר ואת הכבס השני תעשה בין ארבעים. מוריי ורבותיי, יש גמרא במסכת מגילה, שהגמרא שמה על פני דף שלם, כן, שני עמודים, הגמרא שמה מביאה כל מיני תלמידים ששאלו את רבותיהם במה העריכו ימים. ודובר שם על רשימה של תנועים ואמרויים, במה הערכתם ימים. והגמרא כותבת מה שהם ענו, מה שהרבס האלה ענו. מי ימי לא עשיתי קפנדריה לבית המדרש, מי ימי לא פסעתי על ראש העם קודש, כל אחד ענה את התשובה שלו. עכשיו, אתה לומד את הדף גמורה הזה, אז אתה מבין שזה לא אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל. אתה מבין שהגמרה באה ללמד אותך פה משהו. אז הגמרה באה ללמד, כולה לאריכות ימים. נו, מה כולה? זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה. נו, למה את השורה התחתונה? מה אני יכול ללמוד מזה? אין פה מכנה משותף. אומרים המפרשים, יש מכנה משותף. מה המכנה המשותף? כולם התחילו את הסגולה שלהם עם מילה אחת. מי ימי? מי ימי לא עשיתי ככה, מי ימי לא עשיתי ככה, מי ימי לא עשיתי ככה. מי ימי? כל החיים שלי היה רצף אחד של אותו דבר, עקביות. לא הייתי יום אחד כזה ויום אחד כזה, ויום אחד אולי ויום אחד ודאי. כל החיים, מיומי, זה, עקביות. כותב הרב דסלר שבגללה יבוא הכל. מוריי ורבותיי, נמצאים בימים האלה, אלה ימים שאנחנו אבלים, נוהגים מנהגי אבלות, על פטירת התלמידים של התנא רבי עקיבא. התנא רבי עקיבא, מי שלומד את, את דברי התנא רבי עקיבא, אז בטוח שהיו כנראה שני רבי עקיבא. יש רבי עקיבא אחד מהגמרא במסכת פסחים. הגמרא במסכת פסחים רבי עקיבא אמר שהוא חי עם השקפת עולם שמי ייתן לי תלמיד חכם, באנשכנו כחמו. שאלו אותו תלמידיו, רבי, פה בגבולות של רמת גן כתוב על החצרות זהירות כלב נושך. לא כתוב זהירות חמור נושך, נכון? מי נושך? כלב נושך. למה אנשכנו כחמור? אנשכנו ככלב. הוא אמר להם, נה, אתם לא מבינים בנשיכות. כלב, מה נושך? נושך את הבשר. אני רציתי לנשוך כמו חמור. נושך ושובר עצם. עד העצם הוא מגיע. זה נשיכה של חמור. היה כזה שנאה לתלמידי חכמים שהוא רצה לנשוך וגם לשבור להם את העצם. פתאום אתה פותח מרה מסכת מנחות דף פפטט, ואתה לומד שם שמשה רבינו, כשהוא עלה לקבל את התורה, ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושב קשרים לאותיות. שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? הראה לו את עקיבא בן יוסף שיושב ודורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. אמר לו משה רבינו, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, סטופ, כך עלתה לפניי במחשבה. אתה שואל לנו רבי עקיבא כזה או רבי עקיבא כזה? אומרים חזל ואבות לרבי נתן, אין מי שלא מכיר את החזל הזה. עד גיל 40 רבי עקיבא באמת חי בהשקפת עולם של גמרא במסכת פסחים. מי שייתן לי תלמיד חכם, אנשכנו כחמור. מגיל 40 קרה מהפך בחיים שלו. מהפך בחיים שלו. מה גרם למהפך הזה בחיים שלו? אומרים חז"ל באבות דרבי נתן. אומרים חז"ל, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? ראה גומה בתוך האבן. מי חקק אבן זו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. לשון חז"ל באבות דרבי נתן. תיקח דלי של גלון מים, תיקח לא יודע, כמה קוב, נשפוך אותם על האבן, לא קורה לאבן כלום. אבל תטפטף טיפה קטנה בעקביות כל יום, תדיר נופלים עליה בכל יום, ואז יהיה לך פה גומה. אמר רבי עקיבא, זה מה שהוא ראה, ורבי עקיבא שינה את השקפת עולמו, מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רב פסל את הקשה? דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם, והפך להיות מנחיל מיסוד תורה שבעל פה. עד כדי כך, שאומרים דורשי רשומות שעקיבא זה מלשון עקביות. ואמר על זה המשגיח רב מאיר חודר, זכר צדיק לברכה, עד סוף ימיו ככה חי רבי עקיבא. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בגמרא במסכת ברכות, שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. זה היה מקבל עליו עול מלכות שמיים, אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן, עד כאן, במצב כזה, ואתה צועק שמה ישראל, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי לא הקיימנו, העריך באחד ויצא נשמתו באחד, ויצא פסקול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. אמר רבי חודש, מה הפירוש שאנחנו נוטים לפרש? למה הוא אמר שמה ישראל כשיצא נשמתו? מה זה למה? כל יהודי זה החלום שלו. להגיד שמה שהמילים האחרונות שהוא נפרד מהעולם, כן? בכלל, מת על קידוש השם, ודאי, שמה ישראל, שואף שמה ישראל, ונכנס לתאי הגזים, זה מה שעשו הסבים והסבתות שלנו. אז למה הוא אמר שמה ישראל? כי ככה יהודי נפרד מהעולם. אמר לבני חודש מה לעשות, שהפירוש הזה יפה, הפירוש הזה אפילו ממש יפה, ומאוד מאוד היה לנו רצון להסביר ככה, בגמרא כתוב פירוש אחר. בגמרא מה כתוב? בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעו. יודע למה הוא קרא קרישמה? כי אתמול הוא קרא קרישמה בזמן הזה, ושלשום הוא קרא קרישמה בזמן הזה, ומבחינתו גם מחר הוא יקרא קרישמה בזמן הזה, אם רק יתאפשר לו. עבודת השם שלו הייתה כל כך עקבית וברורה, שגם אם מוציאים אותו להריגה, זה לא משנה כי הוא זה. אני עכשיו עושה מה שאני עכשיו בזמן הזה צריך לעשות. אמר רב מאיר חודר, זה מה שהגמרא באה ללמד אותנו. שרבי עקיבא היה כל כך עקבי, והגמרא אומרת, הלוואי ואנחנו נעלה לרמה כזאת, של לרחוש את מידת העקביות ברמה כזאת,
שלא משנה מה קורה, אנחנו נעשה את מה שאנחנו מוצאים לנכון, שזה עבודת השם שאנחנו צריכים לעשות באופן עקבי ובאופן תמידי. מוריי ורבותיי, הדבר שמחנך בצורה הכי טובה למידת העקביות, זה הנושא הזה של ספירה. היום יום אחד לעומר, מחר, אולי מחר 5 ימים לעומר, או מחר 2 ימים לעומר, מחרתיים 3 ימים לעומר, אחר כך 4 ימים לעומר. ואם אתה יום אחד פספסת, אז מבחינת הברכה, אתה פרסת מהמרוץ. למה? כי כל הרעיון של ספירה זה לספור כל יום. ואם לא ספרת יום אחד, אז נופלים הימים. אתה לא עשית את מה שאתה אמור לעשות. אומרת התורה הקדושה, וספרתם לכם, להנעתכם, לטובתכם. וכי יתר עזב מזובו וספר לו, להנעתו ולטובתו. וספרת לך 7 שבתות שנים, להנעתך ולטובתך, ישנה הנאה וטובה שאמורה לצמוח לכל אחד מאיתנו מעצם הרעיון הזה של ספירה. הספירה היא מחנכת, היא המאלפת, המאמנת, הטובה ביותר לעקביות, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, בלי שום הפסק בינתיים. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לעבוד בעבודת הימים האלה, ונזכה למה שחלק מאיתנו מוסיפים בתפילה לפני ספירת העומר, שעל ידי זה, על ידי הספירה, יושפע שפע רב בכל העולמות, ונתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל טיב ופגם, ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111